אתם מאזינים לשיעור מולדת. עורך ומגיש מוטי ארליך. 14 לנובמבר 2014, חפלת חשבן תשע"ה, פרק 11, מכת דם, על ההיסטוריה של עלילות הדם.
העיקר יצמיח לנו לחם שנהיה גדולים.
אנשי אהרון, אגדה שהייתה באמת. ובכן, סיפורנו מתחיל בבית גדול, בפינת רחוב מה זה ורחוב למה.
שמו של רחוב מה זה מאוד הצחיק את להקת כברת. אבל מה זה באמת רחוב מה זה? כל תל אביבי מכיר את הצטלבות הרחובות גרוזנברג ומה זה. מעטים יודעים כי שני המשפטנים, מר אוסקר גרוזנברג והרב יעקב מה זה, היו השחקנים הראשיים בתיאטרון רוסי.
בתיאטרון רוסי.
במערכה אחרונה מסוגה. משפט שניסה להוכיח בעזרת שורת אנשי מקצוע, משפטנים, חוקרים ותיאולוגים, את העובדה המפורסמת כי היהודים משתמשים למטרות פולחן בדמם של ילדים גויים ומללים. מדי שנה בפרוס הפסח העיבה כדרות את שמי בתי ישראל. בשעה שהעם היהודי למשפחותיו חגג את חג יציאתו ממצרים, הוא בהתיישבו ליד שולחן הסדר חרד ליבם למזימותיהם של שוני ישראל. כיצד הם זוממים להתגולל בעלילות שווא ושקר. ואומנם, לא חשש שווא היה זה. שומרים מיוחדים הופקדו בליל השימורים לשמור על המבואות לשכונות ישראל, כדי למנוע עלילות שווא וטוענות דמים. רישומיה של העלילה מצויים גם בספרות ההלכה. ואם כי מהדרין השתמשו ביין אדום לארבע כוסות, מציין אחד מגדולי הפוסקים, בעל התורי זהב, כי בזמנו נמנעו מלשתות יין אדום, מפני עלילות שקרים באבונותינו הרבים. יוספוס פלאביוס היה לא רק היסטוריון ולוחם שנפל בשבי הרומי, אלא גם סופר פורה. ארבעת ספריו שחיבר ברומא בשפה היוונית השתמרו לדורות בשלמותם. אירוע נדיר למדי בקרב סופרי העת העתיקה שרוב חיבוריהם עבדו. נגד הפיון, קונטרה הפיונה, הוא ספרו הרביעי, ספר שנכתב לפני מותו. בספרו מתגלה בן מתתיהו כחריף ותוקפן, כנגד תופעות שונות של שנאת ישראל. בין השאר, מתמודד יוספוס עם עלילת הדם הקדומה, עלילה שעליה מספר הפיון. אנטיוכוס מצא במקדש פנימה איש שוכב עלי מיטה, ולפניו שולחן מלא מטעמים ואוכל, מדגים אשר בים ומעוף אשר ביבשה. והאיש הזה התפלא מאוד על המאכלים האלה שנערכו לפניו. ומיד כאשר בא שם המלך, מצא האיש ההוא און ותקווה בלבבו. ויקב כי המלך יושיט לו עזרה, ולכן נפל על ברכיו, ויושט יד ימינו אל המלך, ויעתר ויתחנן לו להוציאו ממאסר חופשי. המלך ציווה לו לקום ולשבת, ולהגיד מדוע אינו יושב שם, ומי הביאו שם, ועל מה זה המטעמים והמאכלים אשר לפניו. אז בהנחה ובדמעות הלחיו, ענה האיש ויאמר למלך, יווני אנוכי, וכאשר עברתי דרך המדינה הזאת לשחרר תרפי, נתפסתי פתאום בידי נוכרים, ויביאוני אל ההיכל הזה, ויסגרוני פה. ואיש לא ראה אותי, אולם לחמי היה מעדנים ומאכלים זרים אלה. בראשונה מאוד שמחתי על מצבי. אכן, פעם אחר פעם חשדתי באנשים ההם, פן יש בלבבם דבר בליעל, ומאוד נפלאתי עליהם, עד כי שאלתי את המשרתים אשר באו אל הבית, והם הגידו לי, כי למען מלוא מצווה מתורת היהודים, הביאוני פה ואכילוני המאכלים ההם, וכי אסור להם להגיד את דבר המצווה. כי היהודים מדי שנה בשנה תופסים איש יווני, מאכילים ומפנקים את בשרו, ואחר כן יביאו אל העיר וימיתו שם, ויקרבו כפי חוקיהם ודרכיהם ברוב המון חוגג, את מאיו ייקחו מקרבו ויתעמו אותם. על הקרבת היווני ההוא ישבו שבועה כי לעולם ישנאו את היוונים תכלית סינה. אחר זה ישליחו את פגר היווני המומת אל אחד הבורות. הסיפור הזה, אומר יוספוס, מלא רשעה ועזות. ובסיפור הזה דימו היוונים לחפר את אבון אנטיוכוס אשר חילל את הקודש. הייתכן כי נקלו כל ישראל להקריב יווני וממאי איש אחד יתעמו אלפי אנשים? ומדוע לא החזיק אנטיוכוס באיש ההוא להביאו בגאון ובניצחון אל ארץ אבותיו? כל איש אשר אינו ראתה בניין בית מקדשנו יודע כי מעולם לא נתחללה קדושתו. ולקודש פנימה אסור היה לכל איש להיכנס, מלבד הכהנים הגדולים בבגדיהם המיוחדים להם. גם משתה וזבח לא הוכנו בו מעולם. אילו ידע האיש הזה את משפט קדושת בית מקדשנו, כי אתה שם יד אל פיו לבלי הגה דבר על אודותיו. אמנם, הוא לא כן עשה, רק בדה מליבו סיפור הבל וראות רוח. לומר כי איש יווני נתפס ונסתר בקודשי הקודשים, ומאכליו שם היו מעדנים ובשר, עוף ודגים, במקום אשר גם להצילי בני ישראל אסור היה להציג כף רגלם אם לא היו כהנים. העלילה הזאת בלב חורש רשע יסודה, ובזדון הפיח חפיק כזבים אלה, למען פתות נפשות אלה האנשים אשר ממענים לחקור ולדרוש אחר מקור כל דבר, לדעת אם הם מתו, אם לאו. על ידי עלילות שקר כאלה, צרות רבות מצאו אותנו. נגד הפיון, ספר שני, עמודים 23-24. למרות ההכחשות, המשיכה עלילת אדם הקדומה להקות שורש בקרב ההמון. וכך, בתום לב, מצטט הסופר היווני סודיאש את דמוקרטוס במאה העשירית. פעם אחת בשבע שנים, בכל שמיטה, ילכדו היהודים איש נוכרי ויקריבו אותו לקורבן, וישספו את בשרו לחתיכות. כמו הביטלס, מנוע הקיטור ומרקס אנד ספנסר, גם עלילות הדם הקלאסיות התחילו באנגליה, עברו לאירופה ומשם יגיעו עד לארצות ערב. הראשונה לזכות בתואר המפוקפק היא העיר נורוויץ'. כיום עיר עלובה בת 130 אלף תושבים, אך בימי הביניים העיר השנייה בגודלה באנגליה. בוקר אביבי בשנת 1144. ויליאם, נער מקומי שוליית בורסקאים, יצא מביתו למקום עבודתו אצל יהודי מקומי. ויליאם לא חזר הביתה. גופתו נמצאה לאחר זמן ביער. למרבה ההפתעה, הגופה לא הראתה סימני ריקבון. הרוצח לא נתפס. 5 שנים לאחר מכן, תומאס מנורמרט, נזיר שמגיע למנזר המקומי, מחליט לחקור את התעלומה. הוא חוקר שמועות הטוענות כי ויליאם נעקד ונשחט כחלק מפולחן יהודי. שחזור של צליבת ישו. תומאס, שהאמין כי הנער ויליאם הוא אכן קדוש, מרתיר, שנרצח בשל היותו נוצרי, מעלה את מסקנות חקירתו בספרו חיי ויליאם, ספר שבו תיאר בפרטי פרטים את הרצח על בסיס עדויות תושבים. משרתת בבית אחד מנכבדי היהודים סיפרה שראתה שם ילד עקוד. נוצרי אחר סיפר כי פגש ביהודים המובילים את הגופה ליער. בנוסף, נודע לו מידיד, יהודי מומר, כי מדי שנה מתכנסים היהודים וקובעים על איזו מעיירות היהודים יוטל להביא קורבן נוצרי עבור פסח של אותה שנה. הכנסייה לא קיבלה את עמדתו של הנזיר ולא העניקה לוויליאם מעמד של קדוש. אך הסיפור היכה גלים ברחבי אנגליה. ויליאם הונצח בציורים ובסיפורים על מעשי ניסים שירו במקום הרצחו. בנורוויץ' הפכה מרכז לעלייה לרגל. 45 שנה לאחר מכן, במעמד ההכתרה של המלך ריצ'רד לב הארי, הותקפה משלחת של יהודי אנגליה שהגיעה לטקס. ושנה לאחר מכן, נרצחו כל יהודי נורביץ', למעט אחדים מהם שמצאו מסתור במבצר העיר. עדות המומר הייתה חזקה כל כך בעיני ההמון, עד שהייתה בסיס לעלילות אחרות. בעיר גלוסטר בשנת 1168, בעיר בורי סנט אנדמונס בשנת 1181, ובעיר וינצ'סטר בשנת 1192. בכל המקרים הללו לא הובאו יהודים למשפט, אבל הכמרים השתמשו בעלילה בכדי להעלות את הנרצחים לדרגת קדושים, וגרמו בכך לריבוי הבאים לכנסיות ולהגדלת הכנסותיהם. מאנגליה עברה העלילה לצרפת, עם שדרוג מעניין. עלילת דם צמחונית. כבר לא צריך גופה בשביל עלילת דם, ועוד אפליקציות שעושות את העלילה 2 הרבה יותר אטרקטיבית. גם המחיר גבוה יותר. עלילת הדם בעיר בלואה שבצרפת בשנת 1171 הייתה מיוחדת בכמה מובנים. לא רק שאף גופה לא נמצאה, איש גם לא טען שילדו נהדר. נראה שחבילת אור מעובד שנפלה מיהודי בעת שפגש משרת נוצרי היא שהציתה את האשמה. המשרת חשד שהחבילה היא גופת ילד ודיווח זאת לאדונו. האדון שהסתכסך עם גבירה יהודיה כלשהי ניצל את ההזדמנות. בניגוד למקרים קודמים, השלטונות בבלואה שיתפו פעולה עם המאשימים ומיהרו להרשיע בדין את כל יהודי העיר. המחיר בנפש היה גבוה. 31 מיהודי הקהילה נכלאו בתוך בית ונשרפו חיים. העלילה הותירה חותם עמוק על יהודי אותה תקופה. נקבע לזכרה צום בחף בסיוון, קביעה שיוחסה לרבנותם מגדולי חכמי צרפת באותה תקופה. נאמר על הצום, גדול יהיה צום זה מצום גדליהו בן אחיקם. רבינו אפרים בן יעקב כותב בספר הזכירה שלו שקהילת בלואה, אנשים נשים וטף, עלתה על המוקד עם שירת עלינו לשבח בפיה, והוא מתאר את המנגינה שאותה שרו. כתחילה היה קול נמוך, ולבסוף הרימו כולם בקול גדול, ויענו יחד, עלינו לשבח, ותבער האש. 50 שנה לאחר מכן, גרמניה גם היא נכנעה לטרנד, והפעם בוורסיה שנשמעת כלקוחה מסיפורי האחים גרים. תוכן העיר פולדה ואשתו היו בכנסייה השכונתית כששריפה פרצה בביתם. חמשת ילדיהם נשרפו חיים. ההמון הזוהם הגיע למסקנה הגיונית שיד היהודים בדבר. ולאחר שכנוע לא עדין במיוחד, מספר נאשמים יהודים גם הודו במעשה הנפשע. ובפוגרום המסורתי טבח ההמון בעשרות מיהודי העיר. הקיסר פרידריך השני ששהה במקום מיהר להתערב. הוא כינס ועדת יהודים מומרים. הוא ביקש מהם חוות דעת. הללו השיבו לו באופן חד משמעי כי אין כל שימוש בדם נוצרי בפולחן דתי יהודי. פרידריך קיבל את דבריהם, והוציא מין שער שלפיו עלילות הדם הן שקר, והאחראים להן יאנשו בחומרה. תריסר שנים לאחר מכן יצא גם האפיפיור אינקונטיוס הרביעי בתקיפות נגד עלילות הדם. הוא שלח איגרת לארכיבישופים ולבישופים שתוכנה היה. שמענו את שבעתם של היהודים כי כהנים ושרים וגם הצילים ופקידים ברחבי גרמניה ממציאים אשמות מנובלות על היהודים כדי לבוז את רכושם. האנשים האלה שכחו כנראה שדווקא ספרי הברית הישנה של היהודים הם יסודי התורה הנוצרית. כתוב בתורה לא תרצח, ובחג הפסח אסור להם אפילו לגעת באמת. ואתם מאשימים אשמת שווא שהם אוכלים בחג זה ילד הרוג? בכל מקום שנמצא חלל ולא נודע מי הרגו, מאשימים את היהודים מתוך כוונה רעה. כל זה אינו אלא טוענה כדי לרדוף אותם באכזריות, בלי חקירת בדין, בלי ראיה כנגד הנאשמים ובלי הודעתם. מזלזלים בזכויות שנתן בחסדו הכיסא הקדוש ברומי ליהודים, ונוטלים להם שלא כדת ויושר את נכסיהם, מענים אותם ברעב, בכלא, ובעינויים אחרים ודנים אותם למיטות שונות. האצילים או השרים, עמדו על המשמר שלא יופרו החוקים, ואל תרשו שיציקו להם בלי שום פשע מצידם. עד העת החדשה המשיכו עלילות אדם לבצע את עבודתם בדבקות ברחבי אירופה. בין השאר בספרד, איטליה, אשכנז, שוויץ, אוסטריה, פולין, הונגריה, בוהמיה וכמובן צרפת ואנגליה. אציין רק שניים בולטים נוספים. בשנת 1255 נעלם ילד בין עניים בשם יו בעיר לינקולן שבאנגליה. גופתו התגלתה בבאר. ובמראה הוחשבה למחוללת ניסים לרוב. סופר אפילו שביכולתה להשיב מאור עיניים לעיוור. היהודים היו חשודים המיידיים ברצח הילד, ואחד מהם אף הודה לאחר עינויים. ההודעה לא הצילה אותו, הוא נקשר לזנבו של סוס, ולאחר מכן הוא עלה לגרדום. לפחות 18 יהודים אחרים הוצאו להורג לאחר שדרשו להישפט בפני חבר מושבעים מעורב של יהודים ונוצרים. אירוע זה נכנס לקאנון הספרותי של ימי הביניים. סיפורי קנטרברי הם יצירתו האחרונה והבלתי גמורה של הסופר והמשורר האנגלי בן המאה ה-14, ג'פרי ג'וסר. היצירה נחשבת בעיני רבים לאחת מיצירות המופת שנכתבו בשפה האנגלית. אחד הסיפורים הבולטים ביצירה הוא סיפורה של אמה מנזר. הסיפור מתרחש באסיה, בה קהילה של יהודים חיה בעיר נוצרית. נער קאט בן שבע בשם יו, תלמיד בית הספר, בנה של אלמנה, לומד לרכוש כבוד רב לבתולה מריה. הוא משנן את הבית הראשון במזמור האהוד מימי הביניים, אלמה רדמפטוריס מטר, אמו הורתו של הגואל. הגם שאינו מבין את משמעות המילים. חברו לכיתה, מבוגר ממנו בשנים, מספר לו שהוא עוסק במריה הקדושה. הוא מתחיל אם כן לשיר את המזמור בכל יום בדרכו לבית הספר, ובחזרה בעוברו דרך שכונת היהודים. השטן, שכן צירותיו שוכן בליבם של היהודים, מעודד את היהודים לרצוח את הנער ולהשליך את גופתו על ערימת צועה בבית השימוש של היהודים. אמו מחפשת אחריו, ולבסוף מוצאת את גופתו המתחילה באורך נס לזמר את האלמה רדמפטוריס מטר. הנוצרים מזמנים את המושל, והוא מענה את היהודים. מוציאם להורג על ידי קריאת אבריהם בעזרת סוסים, ולאחר מכן תולה את גופותיהם בחוצות העיר, למען יראו ויראו. הנער ממשיך לשיר לאורך כל טקס הקבורה שלו, עד שהנזיר, איש הכמורה של הקהילה, שואל אותו כיצד הוא עוד יכול לשיר. הוא משיב שעל אף גרונו המשוסף, היה לו חזון, ובו מריה הניחה פרח חבצלת על לשונו, והוא יוסיף לשיר עד שהוא יוסר. הנזיר מוציא את החבצלת מפיו, והנער מת. הסיפור מסתיים באזכור יו הקטן מלינקולן. שנת 1475, בעיר טרנטו שבצפון איטליה, בערב יום שישי הטוב, התגלתה גופתו של סימון הקטן, פעוט כבן שנתיים וחצי, בסמוך לביתו של יהודי תושב העיר, מלווה בריבית בשם שמואל. באותה עת הייתה טרנטו בשופוט ובראשה ג'והנס הינדרבך. מיד לאחר שהתגלתה הגופה, הכריז הבישוף כי קהילת טרנטו היהודית כולה, כולל מספר מומרים לדת הנוצרית, אשמים ברצח הילד. יהודי העיר כולם נעצרו, עונו וחלקם הוצאו להורג במוקד או בעריפת ראשם. פרוטוקול מלא של משפטם תועד בלטינית ונחתם על ידי נוטריון. עותקים מן הפרוטוקול תורגמו לשפות שונות והופצו ברחבי אירופה. הבישוף אינדרבך פנה לאפיפיור סיקסטוס הרביעי בבקשה להעלאת סימון הקטן לדרגת קדוש בכנסייה. הינדרבך הציב מצבת שיש לזכרו של הילד בכנסייה, אשר הפכה למוקד עלייה לרגל במשך מאות שנים. הוא אף עודד אנשי ספרות מקומיים לכתוב שירה, סיפורים וחיבורים אחרים לכבודו של סימון ונגד היהודים והבאים עמם במגע. כמאה שנים לאחר המקרה, הוא עלה סימון הקטן לדרגת קדוש על ידי האפיפיור גרגורוס ה-13, וזכרו צוין ב-24 במרץ מדי שנה עד לביטול קדושתו. סימני שאלה ראשונים בעולם הנוצרי באשר לגרסה המקובלת של עלילת אדם הועלו כבר על ידי הבישוף דגודיצ'י, אשר נשלח לטרנטו על ידי האפיפיור בעיצומה של העלילה. דגודיצ'י היה משוכנע כי יהודי טרנטו אינם קשורים לרצח, ואף כתב שני חיבורים להגנתם, ללא הועיל. במאה ה-20 חזרו מספר חוקרי נצרות וקבעו כי קיימים סימני שאלה יסודיים באשר לקדושתו של סימון ולנסיבות מותו. ובשנת 1965 הכריז האפיפיור פאולוס השישי על הסרת התואר קדוש מסימון. עלילת הדם בטרנטו ליוותה אף פעולות נגד היהודים בערים אחרות באיטליה, בהם ונציה, מילאנו ופדובה. עלילת טרנטו תסרב לגבור, וב-2007 התעצוץ מחדש, והפעם על ידי פרופסור מאוניברסיטת בר אילן. אך על כך בהמשך, אנו נצמד לכרונולוגיה. במאה ה-18, בראשית המאה ה-19, הציפו את פולין ואת רוסיה גל של עלילות דם. עלילות אשר הובינו למעשי אכזריות רבים של התעללות ורצח. הקשות בעלילות אלו יראו בפונזן, בזסלב, בז'יטומיר ובבוליז. בעלילת הדם בפונזן בשנת 1736 עונו והומתו 4 מנכבדי הקהילה. בזסלב בשנת 1747 4 יהודים הוציאו את נשמתם בעינויים קשים. בז'יטומיר בשנת 1753 12 יהודים נחרחו באש, ואחר בעודם חיים נגזרו לנתחים. בעלילת הדם בבוליז' בשנת 1823 יהודים רבים נאסרו ועונו במשך שנים בבתי הסוהר. במאה ה-19 נערכו כמה משפטים ברוסיה ליהודים שנאשמו בהאשמות הקשורות לרצח פולחני. בכל המקרים, מלבד מקרה אחד, הנאשמים זוכו. אף על פי כן, הצאר לעתיד, ניקולאי הראשון, הכריז בפומבי ב-1817 כי יש בין היהודים הנזקקים לדם הנוצרים. המקרה היחיד שבו הורשעו היהודים ברצח פולחני הוא עלילת הדם בעיר סרטוב ב-1852, אשר בגללה עונו שני יהודים בבתי הסוהר במשך 15 שנים. אף על פי כן, בשנת 1855 מונתה ועדה ברוסיה לבדיקת אמיתות עלילות הדם, וזו הפריחה אותן מכל וכל. 20 שנים לאחר מכן נפוצו עלילות הדם גם בערים איזמיר ואיסטנבול שבטורקיה.
אללהו אכבר.
ב-1840 הייתה דמשק כבושה בידי שליט מצרים, מוחמד עלי, ידיד הצרפתים. באותה שנה גם נעלם נזיר צרפתי בשם תומאסו, יחד עם משרתו המוסלמי אברהים אמרי, אחרי שתלו מודעה בשוק היהודי בדמשק באלף אדר, 5 לפברואר 1840. כולם ידעו שתומאסו היה מעורב בעסקים מפוקפקים, אבל זה לא מנע מהקהילות הנוצריות בעיר לצאת בהאשמות שתומאסו נרצח על ידי היהודים. קונסול צרפת בדמשק, רטי מנטון, פתח בחקירה נמרצת נגד נכבדי הקהילה היהודית. החקירה התבססה על האשמה שהיהודים זקוקים לדם של נוצרי לצורך טקס סודי בזמן אפיית המצות לפסח. ראש ממשלת צרפת תמך בגלוי בנציגו בדמשק, ובשיחה עם ג'יימס דה רוטשילד אמר, אם היהודים בימי הביניים אכן שלחו ידם ברצח פולחני, מדוע לא יעשו כמוהם יהודי דמשק החשוכים בימינו? ספר יהודי בשם שלמה חלק נחשד והובלה חקירה, משום שהמודעה שתלה הנזיר על דלת בית הכנסת הוא עברה ונמצאה על הקיר ממול המספרה שלו. בינויים קשים נאלץ להודות באשמה ונקב בשמות 7 מנכבדי הקהילה שידם הייתה כביכול במעל. הסוחר דוד הררי ושלושת אחיו יצחק אהרון ויוסף, דודם יוסף לניאדו ושני רבנים, משה אבולפיה ומשה סלוניקלי. אלו נעצרו מיד, חלקם עונו עד מותם ואחרים הודו. בחקירת תעלמו של המשרת הודה מורד אל פתל משרתו היהודי של דוד הררי בהשתתפות ברצח, והצביע על שאר הרוצחים, מאיר מורד פרחי, אהרון סטמבולי, אסלן פרחי ויצחק פיצ'וטו. שניים נוספים שהואשמו ברצח המשרת היו יוסף פרחי ויעקב אבולעפיה. החשוד המרכזי היה מאיר פרחי, אחיו של המדינאי הנכבד חיים פרחי, ששימש ראש השרים של מושל אקו, אחמד פאשל ג'זר, ונרצח כ-20 שנה לפני כן. מאיר פרחי שוחרר לאחר עינויים רבים מחוסר הוכחות. גם רבה של דמשק, רבי יעקב אנטבי, עבר עינויים קשים, אך הצליח לעמוד בהם מבלי להישבר. בינתיים נמצאו עצמות, כנראה עצמות בהמה ברוב היהודי. הן הוכרזו כעצמות הנזיר ונקברו בטקס חגיגי. השלטונות חיפשו את הדם שהוכסן בידי היהודים. הם לא בחלו באמצעים. ו-63 ילדים בגילאים 3 עד 10 נחטפו ועונו על מנת לשחות מהוריהם הודעה. השמוע הגיע אל יהדות העולם, אך תחילה הידה הייתה קצרה מלהושיע. רבים, הן מקרב עם ישראל והן מקרב האומות, עשו רבות למען הצלת החטופים. בהשתדלות משה מונטיפיורי, נאות גם הסולטן העות'מאני, אף שהפרשה לא הייתה בתחומו, לנקוט בפעולה ולהכריז כחל איסור מוחלט על הפצת עלילת הדם. בין האישים שהשמיעו קולם ברמה נגד עלילת הדם, בעלת המשורר הגרמני המומר היהודי, היינריך היינה, שהתגורר בפריז ודיווח על הלכי הרוח האנטישמים בה. גם ממשלת אנגליה עשתה הרבה להצלת המעונים החפים מפשע. פעולות אלו היוו נקודת מפנה עבור העם היהודי בעת החדשה. הן חיזקו את הקשר בין יהודי המזרח לאחיהם בארצות אירופה. בסופו של דבר, בסיוע הקונסול האוסטרי, הצליחה משפחת רוטשילד להניח ידה על מסמכים שתיעדו את הפרשה, והפיצה אותם בעיתונות הבינלאומית. בדעת הקהל העולמית התחוללה סערה. משלחת יהודים צרפתיים בראשות אדולף קרמיה פעלה אצל שליט מצרים מוחמד עלי, ודרשה ממנו להתערב. ואכן, 7 האסירים שנותרו בחיים שוחררו לבסוף, לאחר חודשים ארוכים של עינויים. שנת 1983, בשלהי ימי מלחמת לבנון, ושנה לאחר גמר הנסיגה מסיני ותחילת הנורמליזציה עם מצרים, פרסם שר ההגנה הסורי, מוסטפא טלאס, ספר בשם מצות ציון, שבו הוא חוזר על עלילת דמשק, לפי היהודי דמשק רצחו את הנזיר כדי להשתמש בדמו. בשער הספר נראה ציור אנטישמי טיפוסי של יהודי אוכל ילד תבוח. ובהקדמה נכתב שהדברים מקרינים גם על ימינו. אין לעשות שלום עם היהודים, שלא כמו אנואר סאדאת שמכר את נשמתו לשטן. גם סוף המאה ה-19 ורוחות החופש והנאורות של התקופה לא סיימו את עלילת הדם. ב-1899 בעיר פולנה שבצ'כיה נרצחה נערה בת-19, אנזקה רצ'ובה. הרצח שבוצע בסמוך לפסח הביא להשמתו של לפולד הילזנר, צעיר יהודי שסבל מפיגור שכלי. הראיות נגד הילזנר היו קלושות. למשפט היו מניעים פוליטיים אנטישמיים ברורים, והוא לובה בהסתה בעיתונות. תומאס מסריק, אביה של צ'כסלובקיה, התערב לטובת הילזנר. אך ללא הועיל, הילזנר נידון למוות. פסק הדין הומתק למאסר עולם עקב לחצים שהופעלו על הקיסר. רק לאחר 17 שנה שוחרר הילזנר מכלאו. לקראת סוף המאה ה-19 התגוררו בקורפה שביוון 5,000 יהודים. מצבם הכלכלי היה טוב, ובינם לבין שכניהם הנוצרים היו קיימים יחסי כבוד הדדי. אך מתחת לפני השטח ביעבאו רגשות אנטישמים שהתפרצו ב-1891. בעקבות גילוי סק ובה גופה ערופת ראש של ילדה בחצרו של אחד היהודים. הילדה שנרצחה, רובינה סרדס, הייתה ילדה יהודיה, ביתו של חיית. אך הנוצרים טענו כי שמה של הנרצחת הוא מריה, נערה נוצריה שהומצה על ידי החיית. הרוחות בקרב הנוצרים סערו, והתושבים יצאו לרחובות במטרה לעשות שפטים ביהודים. רק התערבות הבישוף של קורפו שבאה בעקבות בקשתו של רב הקהילה מנעה פוגרום. עקב מקרה זה, הגרו כ-3,000 יהודי קורפו לאיטליה או למצרים, והקהילה היהודית בקורפו קטנה לכדי מחצית מגודלה. בשני לאפריל 1911 נמצאה בסמוך לקייב גופתו של נער אוקראיני נוצרי בן 12 בשם אנדרי יושיצ'נסקי. על אף שבידי השלטונות היה מידע כי אישה בשם ורה צ'יבריאק היא הרוצחת, הם בחרו להאשים יהודי ברצח. וזאת על רקע החלטת הדומה השלישית להקים ועדה אשר תדון בביטול תחום המושב. יהודי בשם מנחם מנדל בייליס הוא אשם על סמך חידות שקר כי רצח את הנער כדי להכין מדמו מצות לפסח. בייליס נעצר והוא עמד למשפט בקייב. משפטו החל ב-25 לספטמבר 1913. על רקע הרצח והמשפט אורגן מסע הסתה כנגד היהודים. הכמורה הפרבוסלבית לא שיתפה פעולה עם עלילת הדם, ויוזמי המשפט נאלצו לזמן את יוסטינס פרנייטיס, כומר קתולי מתשקנט. פרנייטיס, שהיה ידוע בעמדותיו האנטישמיות, הוצג כמומחה לתלמוד, והעיד כי רצח יושיצ'נסקי היה חלק מטקס דת יהודי. שגריר רוסיה בוותיקן סיכל את הניסיון של ההגנה להביא בולה אפיפיורית המזכה מעלילת דם. התנועה הציונית פעלה בהגנה על בייליס. את פעילותה ריכז הדוקטור לאו מוצקין מברלין. עורך הדין היהודי הידוע אוסקר גרוזנברג הוביל את צוות ההגנה. משקל מכריע היה לעדות המומחה של הרב יעקב מזה לגבי עלילות הדם. האדמור מחבד שלום דובר שניאורסון סייע להגנה ולעדות הרב מזה בהשגת מסמכים שונים. הוא מינה צוות בין שלושה רבנים לסייע להגנה במשפט. כן סייע העיתונאי בן ציון כץ ששכנע את צוות ההגנה להפיל בפח את העד המומחה מטעם התביעה, הכומר פרנייטיס, ולשאול אותו מתי חיה בבא בתרה. בבא ברוסית סבתא זה שער בארמית. ובבא בתרה היא שמה של מסכת בתלמוד. אין יודע בדיוק את שנות חייה, ענה הכומר, ותשובתו פגעה קשות באמינות התביעה. לאחר קרוב לשלוש שנים של מעצר, ב-28 לאוקטובר 1913, זוכה בייליס במשפט ושוחרר. משפט בייליס היווה סמל מרכזי בסיפורי עלילות הדם, ושמם של עורכי הדין הונצחו ברחובותיה של תל אביב. ב-1917, לאחר המהפכה, הוקמה ועדת חקירה בעניין הרצח. התברר כי הנער נהרג בשל פעילות פלילית עליה ידע, שדבר זה היה ידוע לשלטונות במהלך החקירה. הידיעות הוכיחו כי כל דרגי הממשל, מן הצר, דרך שר המשפטים, היו מעורבים בעלילה. המשטר הסובייטי הוציא להורג חלק מיוזמי המשפט וכן את הרוצחת עצמה. כיום משמש קברו של הנער הנרצח בקייב אתר עלייה לרגל לאנטישמים. שלטונות אוקראינה הסירו באחרונה בעקבות סערה בינלאומית שלט אשר קבע כי כאן קבור הנער אשר עונה על ידי הז'ידים. בייליס עלה לארץ ב-1914, אולם לא הסתדר תעסוקתית וכלכלית ולכן ב-1920 היגר עם משפחתו לארצות הברית והתיישב בניו יורק. בייליס גולל את קורותיו בתקופת שבטו בכלא בעיתון יידי מקומי. הוא ב-1926 הוציא את סיפורו בספר שנפרס על פני 285 עמודים. הוא נפטר ב-1934 ונקבר בבית העלמין קיפרס הילס שבקווינס, ניו יורק. על מצבתו נכתב, בן אדם, שים לב לזה הקבר, בו ינוח איש קדוש, בחיר גבר. רשעי קייב העיר שמו למטרה, ועל כל ישראל פרשו הצרה, ואלילו דם ילד נוצרי דורש את אמונתו. לימי חג הפסח הוא לעדתו, אסרו בכבלים ויורדו אל הבור, ושנים לא ראה אור. ובעד כל ישראל עונה, עד דקה. תנו כבוד לנפש תאורה וזקה. הנאצים החיו את עלילות הדם. כך לדוגמה, ב-1 למאי 1934, הופיע בגרמניה גיליון מיוחד של דר שטרימר, ביטונה אנטישמי של המפלגה הנאצית. ובמרכזו כתבה ותמונה שבה ילד גרמני מוטל על שולחן, וסביבו יושבים חבורת יהודים מגודלי זקן ופאות, המוצצים את דמו בצינוריות ארוכות. אך הנאצים לא היו אחרונים. קשה להאמין, אך גם כיום חיים ניצולים ששרדו פוגרום של עלילת דם קלאסית. הם היו ניצולי שואה ופליטי שואה. יהודים פולנים בדרכם לארץ ישראל או בדרכם לשיקום חייהם בפולינה הרוסה. עשרות מהם התקבצו בבית צנוע במרכזה של העיר הפולנית הדרומית, קילצה. בית שזכה מיד לכינוי בית היהודים. שום דבר יוצא דופן לא היה בכך. זו הייתה שנת 1946. יולי 1946. וכרבע מיליון היהודים שברחו מפולין לברית המועצות מאימת היטלר זרמו אליה חזרה. רכבות מהמזרח הביאו אותם לארץ שחשבו על המולדת, שהתגעגעו אליה כאל מולדת, אבל המולדת לא רצתה בהם. כבר ברכבות המסע הכבדות פגשו היהודים את פני האמת. הם היו בלתי רצויים. העם הפולני, קורבן של הכיבוש הנאצי האכזרי באירופה, נפרד מהיהודים שחיו בקרבו, בלי צער מיוחד. הוא ראה אותם נרדפים בגטאות, נרצחים בבורות שהולצו לכרות לעצמם, נשרפים למוות בבתי הכנסת, מובלים בצעדות הגירוש למחנות ההשמודה. הוא ראה את כל זה ושתק. הרוב המכריע של העם הפולני שתק, ובשתיקתו אף מחה כפיים למה שנראה כפתרון לבעיית המיעוט היהודי בפולין. ברביעי ליולי 1946 פשטה בעיירה קילצה שמועה שהיהודים חוטפים ילדים פולנים, שוחטים אותם במרתפי בית היהודים ומשתמשים בדמם לאפיית מצות. מקור עלילת הדם היה הסיפור של ילד שברח מהבית וחשש מכעס אביו. הוא סיפר שהיהודים חטפו אותו והחזיקו אותו יומיים בבית היהודים. הבית הוקף בכוחות משטרה וצבא, שנכנסו אליו לחפש אחר גופותיהם של הילדים הפולנים השחוטים ולעצור את רוצחיהם היהודים. בחוץ התאסף המון אנטישמי, שעודד את החיילים הפולנים שלנו לבוא חשבון עם הג'ידים. כך התחיל פוגרום אכזרי שנמשך שעות רבות. ייחודו של הפוגרום בקילצה היה, הן בהיקפו, נרצחו בו יותר מ-40 יהודים, ביניהם תינוקות בני יומם, זקנים, נחים ונשים מרות, והן באופיו. הרוצחים היו שוטרים, חיילים ומנהיגי פועלים שהגיעו מבית חרושת סמוך. הפוגרום דאך רק שכבר לא נותר במי לפגוע. הידיעה עליו התפשטה במהירות רבה בפולין ומחוץ לה. דיווחים פורסמו בהרחבה בכל אמצעי התקשורת העולמית. הוא הלם בשיירית הפלטה של היהודים שהבינו עד כמה אינם רצויים על אדמתה החרוכה של פולין. כרבע מיליון מהם עזבו ועלו ברובם לישראל בגל עלייה שנמשך עד 1949. אחדים ממשתתפי הפוגרום, אך לא השוטרים ולא החיילים, הועמדו מיד לדין והוצאו להורג. על ספסל הנאשמים לא נמצא ולו שוטר או חייל אחד. בבית הקברות היהודי בעיר ניצבת אנדרטה לזכרם של נרצחי הפוגרום. ב-1996, במהלך טקס זיכרון, ביקש ראש העיר את סליחת היהודים. ברביעי ליולי 2006, בטקס לציון 60 שנה לפוגרום, התנצלה ממשלת פולין באופן רשמי על האירוע, שהוגדר על ידה כמעשה זוועה, בושה גדולה, טרגדיה ליהודים ולפולנים גם יחד. לזכר הקורבנות הוצב בעיר פסל וניטה עץ אלון. במאה ה-20 הגיעה עלילת הדם גם לארצות ערב, במיוחד על רקע הסכסוך הישראלי-ערבי. כך למשל במצרים יצאו ספרים רבים המתארים את מנהגי קורבנות האדם היהודיים. בזמן האינתיפאדה השנייה שודרה בטלוויזיה המצרית תוכנית אשר החייתה את עלילת הדם תוך השלחתה על המלחמה בשטחים, והציגה את אריאל שרון שותה דם של ילדים ערבים. מי שנתבקש נשיא מצרים חוסני מוברק לגנות את התוכנית, הוא גינה אותה חלקית, בו אמרו כי לא כל היהודים אותו דבר. בזמן מלחמת לבנון השנייה, ארגון החיזבאללה שידר בערוץ הטלוויזיה שלו תוכניות שהחיו גם הם את עלילות הדם. בתחנת הטלוויזיה אלמנר שודרה גם סדרה בשם הגלות. סדרה על ילד שרבנים שוחטים אותו, הוא מתחנן על נפשו והם תופסים אותו עם סכין. הסדרה שודרה גם ברחבי העולם למוסלמים, ורק מאבק משפטי הפסיק את שידורה בצרפת. אך מי שהחזיר את עלילת הדם במאה ה-21 לתודעה העולמית, היה מישהו משלנו. אכן, גאווה ישראלית. אריאל טואף הוא פרופסור באוניברסיטת בר אילן, ובנו של הרב אליהו טואף, רבה הראשי של רומא. פרופסור אריאל טואף כיהן כראש המחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטה. הוא נחשב למומחה בינלאומי ליהדות איטליה בימי הביניים ובעת החדשה. ב-2007 הדהים פרופסור אריאל טואף את העולם כולו כשהוציא לאור את ספרו השערורייתי פסח של דם, יהודי אירופה ועלילות הדם. הספר מאשש לכאורה את מה שהעולם היהודי מחיש בתוקף מאז המאה ה-19. יש ממש בעלילות הדם הנוראיות שרוטפות את העם היהודי עד עצם היום הזה. טואף נוטה להאמין בספרו להודעות שנגבו בעינויים אכזריים מיהודי העיר טרנטו, שב-1475 הואשמו ברצח סימון הקטן. ספק אם יש כיום היסטוריון רציני אחד, יהודי או נוצרי, הסבור שיש אמת בעלילת הדם. כלי התקשורת האיטלקים ביקשו מכמה היסטוריונים מפורסמים לבחון את ספרו של טואף, וכולם דחו אותו על הסף. הגם שחוקר מיוחד שמינה האפיפיור טען שהיהודים לא זכו למשפט הוגן והודו ברצח רק מפני שעברו עינויים קשים, פרופסור טואף מעדיף לאשש מחקרית את גרסתם המגמתית של קבוצות קתוליות פונדמנטליסטיות, הדוגלות עדיין באמיתותה של פרשת סימון מטרנטו, וממשיכות לקיים את פולחן הקדושים של הילד. הוכחותיו של טואף נשענות על ההנחה לפיה ההתאמה בין העדויות מוכיחה שהן אמיתיות. דווקא היסטוריונים נוצרים יצאו במתקפה נחרצת נגד מחקרו של טואף. פרופסור להיסטוריה ומשפט בימי הביניים באוניברסיטת טרנטו, דיאגו קואליוני, פרסם לפני שנים מחקר ביקורתי על הפרוטוקולים של המשפט שנערך ליהודי טרנטו. התזה של טואף מעוותת מהבחינה ההיסטורית, כותב קואליוני. אני חקרתי את הפרוטוקולים. אלו הם טקסטים שלא ניתן להתייחס אליהם כפשוטם, ללא ביקורת, בלתי מדעית. טקסטים המתאימים לחמרים ישועים של ימי הביניים. אני פרסמתי את דוח החקירה של החוקר המיוחד שמינה אפיפיור מטעמו, שהיווה כתב הגנה אותנטי על היהודים. איך אפשר לבוא ולהעליל, להוציא דיבה ולהציג זאת כמחקר היסטורי? אני נדהם מהמסקנות של טואף. הצעתי לו לנהוג בזהירות וניסיתי להניעו מלהסתמך על מקורות מפוקפקים. ואכן, איננו מכירים שום טקס יהודי שיכול להצדיק או לעורר צורך בשימוש בדם של נוצרים. טואף מתאר את מרכזיות הדם במסורות חג הפסח. בעוד שלפי המסורת היהודית יש איסור חמור בתורה לאכול דם של חיות ולא כל שכן שבני אדם, פולחן הדם היחיד במסורת היהודית הוא טקס ברית המילה שאף הוא מופנה כלפי יהודים בלבד. הייתכן כי יהודים הנוהגים על פי ההלכה האוסרת שפיכות דמים ושימוש בדם יהיו קוץ מי דם? טואף טוען בספרו שכת יהודית קטנה ושולית שחיה ופעלה במאה ה-15 בצפון איטליה השתמשה בדם של ילד נוצרי כחלק מפולחן ותוכנית ריפוי של חולים. טואף הופתע מגל הביקורת הקולקטיבי ומהגינויים שספג מקיר לקיר. ואכן, שבועות מספר לאחר הפרסום החליט לעצור את שיווק הספר ולהעביר את ההכנסות ממכירת 3,000 העותקים של המהדורה הראשונה לליגה נגד השמצה. מחווה שבאה מאוחר מדי וספק אם תקנה את הנזק שכבר נגרם. לי אישית ברור כי ספרו של טואף לא היה צריך להתפרסם. אך עם יד על הלב, מעולם לא העליתי בדעתי שיהודים התעללו ושחטו ילד למטרות פולחן. אך לאחר פרשת הרב אליאור חן, אני חושב לעצמי, מי יודע?
ראינו מסימנים שנמצאו על גופם של הילדים, שהם נקשרו, שהם מוקו בעזרת חפצים.
קשה לי מה זה להאמין שהדברים האלה היו. זה נשמע לי דבר כאילו ממש מופרך לגמרי.
קביעות באופנים ובסוגים שונים, קרעים באור מהזנחה פושעת.
כולו חסד ורחמים.
הוא היה בן אדם צדיק. צדיק הזה, אדם שיושב ולומד וזה.
מה שאני מכיר אותו בתור בן אדם פרפקט. הסיפורים האלה לא נשמעים לי.
לא ראיתי מקרה כזה, אני מכנה את המקרה הזה מפלצתי, לגמרי.
זהו, עד כאן. אשמח מאוד לשמוע חוות דעתכם על הפרק או על התוכנית בכללה. תוכלו לכתוב לי במייל erlich@gmail.com או באתר iCast בתגובות, ואשתדל לשפר לפי הערותיכם. רוב תודות ולהתראות בפרק הבא.